אתם מאזינים לעל כתפי גמדים. פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום, וברוכים הבאים לעל כתפי גמדים. פודקאסט ישראלי העוסק במשחקי תפקידים. שמי הוא אירן אבירם.
אני אורי ליפשיץ, נעים מאוד.
באמת מאוד נעים, אורי ליפשיץ. והתאספנו כאן אחרי הרבה מאוד זמן כדי לחזור שוב פעם בתקווה לעוד הקלטות, להגיד שלום, לדבר על משחקי תפקידים. ויצא, ובאמת זה קצת במקרה, אבל טוב שכך, שבחרנו במועד הקלטה שהוא פחות או יותר בדיוק על ההשקה של הקיקסטארטר של Son of Oak. למי שלא יודע, אני העורך שלהם, זה החבר'ה של City of Mist ו-Otherscape ו-Queers, ועכשיו של Legend in the Mist, שברגעים אלה ממש נמצא בקיקסטארטר, ולכן אנחנו נדבר עליו קצת, ואורי שאלתי שאלות, ואני אגיד, וכל מיני דברים כאלה, כי אני יכול להגיד מלא, זה לא שיש איזה NDA או משהו, ובתקווה אם נמצא חן ביניכם, אתם יותר מוזמנים לחפש Legend in the Mist RPG, תאמינו לי, הקישוע הראשון מביא אתכם לקיקסטארטר של זה. מישהו שילם הרבה כסף כדי לוודא שזה יהיה המצב.
וזה כמובן בהנחה שלא ראיתם את עשרות אם לא מאות השיתופים שיש ביומיים האחרונים ברשתות החברתיות. אני שיתפתי את זה איזה 4 פעמים, פשוט בגלל שזה נראה כמו פרויקט יוצא מן הכלל, וכנראה הדבר הכי טוב שאפשר להוציא עליו כסף בעולם משחקי התפקידים כרגע.
יכול להיות.
וזה לא משהו שאני אומר lightly, אני כבר שנים מאוכזב נוראות מרוב הקיקסטארטרים בתחום, בין אם כי ברור מראש שזה פרויקט לא מקורי, או שהולך לצאת מוצר לא מוצלח, ואני רואה שוב פעם אחרי פעם אחרי פעם, פרויקטים שהם ממומנים, ושמרוויחים הרבה כסף, ושאז מגיע המוצר, והוא פשוט לא טוב, ואני משוכנע לחלוטין שזה לא יהיה המצב פה. כל מוצר של עמית משה, Son of Oak Studio לצורך העניין, הוציאו עד היום, היה יפהפה ויזואלית, היה מעולה מבחינת איכות ההפקה שלו, ומבחינה משחקית, חוויה מרתקת. וקשה לי להגיד דברים כאלה על מוצר שלא אני עשיתי, אבל אין מה לעשות, זה פשוט עד כך טוב. אני כבר תמכתי, obviously.
ואני לא, כי אני עורך. ואני אקבל עותק בחינם,
עכשיו, רק כדי לשים את הדברים על השולחן, אני שיחקתי ב-City of Mist, המשחק הקודם, שעל אותו מנוע מבוסס הגרסה הפנטסטית. אני מניח שיש הרבה הבדלים, אבל אני לא מכיר את Legends in the Mist. ומה שאנחנו נעשה עכשיו, זה אני בתור מי שלא מכיר, אשאל את ערן, בתור מי שמכיר אינטימית את כל העניין, המון שאלות. כאשר בשאיפה, כל אחד ואחד ממאזיננו שגם רוצה לדעת דברים על Legends in the Mist, יוכל ללמוד. ואחר כך נדבר על כל מיני דברים אחרים. אז ערן, למה שלא תציג את עצמך לשומעים שלנו, ואז רעיין אותך בנושא.
שלום, שמי ערן. הייתה לי חנות בשם טקטיקה. אני יודע איך לפקד על טנק. זה שני הדברים שאני תמיד אומר, שהם פיקנטים לגביי. לפני שנים רבות, עמית משה, שהוא בחור ישראלי מאוד נחמד, הוא גר כבר שנים באמריקה, אבל גם אני ישראלי, אני גר שנים בלונדון, החליט להוציא לאור משחק תפקידים שהוא פתח הרבה זמן, שנקרא City of Mist. אני חושב שהוא פנה אליי בגלל שהייתי אז המתרגם של כל הדברים אי פעם פחות או יותר, והוא רצה שאני אשתף בעריכה. מפה לשם יצא שאני בעצם העורך הראשי של Son of Oak כבר הרבה שנים. זהו, מה עוד אתה רוצה שאני אגיד?
אז עכשיו שאנחנו יודעים קצת מי אתה, ערן, ומה, איך אתה קשור לעניין, בוא דבר איתנו רגע על הפרויקט הנוכחי. קודם כל, על איזה סטינג מדובר, מה הגבולות גזרה, זה אחד מהפעמים האלה שאומרים שזה מוצר פנטזיה, ואנחנו מגלים שזה מדע בדיוני בתחפושת, או סתם אימה קטולואידית, בעטיפה של וויזרדס, אין מרירות בקול שלי בכלל, אז בוא ספר לנו רגע קצת על הסטינג, ואז נתקדם קצת בעצם מה המכניקה שמאחורי זה, ואני אשמח אם תתחיל ממש בהתחלה, כך שגם מי שלא מכיר את City of Mist, יוכל להבין איך משחקים ומה הדגשים של המכניקה.
נתחיל בכך של Legend of Mist מיועד לקהל חדש. הוא מצוין עבור קהל קודם, והוא תואם אחורה, אבל הרעיון הוא, ואני חושב שרואים את זה במספרים של אנשים שתומכים בקיקסטארטר, שזה מיועד לקהל חדש, ובגדול, אתה יודע, בין היתר מוכזבי D&D. או אנשים שמחפשים את הצד הבא אחרי D&D או דברים כאלה. Legend of Mist מוגדר כרסטיק פנטזי, שזה סגנון שאני מאוד אוהב, וזה תחושה של האחו עם הרוח שנושאת עלי שלכת על גבי המגדל השבור שאנחנו כבר לא יודעים מי בנה אותו מפעם, ואנחנו כולנו בגדול אנשים פשוטים בעמקים, זה לא מגיע בהכרח, בהכרח עם הפנטזיה הזאת, זה הפנטזיה הסטנדרטית עבורו, ויותר מזה מה שמגיע עם ספר הרחבה הראשון שמוגדר עבורו, שזה עולם המערכה שעמית מפתח כבר שנים, אבל בפועל אפשר יהיה להמיר את זה לעוד דברים אחר כך. That being said, העיקרון הבסיסי מבחינת התחושה...
רק לוודא שהבנתי, יותר הוביטים בפלח, פלח?
פלח.
פלח, פלחים, פלחי תפוז, יותר הוביטים בשייר, ופחות מחשפים אדירים במינסטירית.
זה מתחיל לא פנטזי, כן, זה בהחלט מתחיל בהוביטים בשייר, וזה אמור לתת את התחושה של הוביטים בשייר, אם מי שיסתכל, ואני ממליץ בחום, להסתכל על הדמו קיט, על הקוויקסטארט, שמוצא בחינם, ואנחנו נותן קישור כאן, אבל שוב זה מופיע גם בעמוד של הקיקסטארטר, שלוש הדמויות שאתה יכול לשחק, זה מין השומר הכפר, גנב תפוחים, והאיש או האישה הזקנה שיודעים דברים מהעבר, לא קוסם, אין קוסם, אין כהן, אין אף אחד מהדברים האלה. זה לא אומר שאין קסם, אבל הוא ברמה פשוטה, בסיסית כזאת בהתחלה, והוא הולך ונעשה מורכב יותר, וזה חלק, אנחנו כשנדבר על מכניקה גם נסביר איך זה מגיע. אבל הרעיון שזה מתחיל בהחלט לאו פנטזי, אתה אמור, אתה יכול להישאר לאו פנטזי, אתה יכול להתחיל היי פנטזי, כן? אתה יכול להתחיל לשחק D&D בדרגה 15.
קודם כל קנית אותי, אני מת על רסטיק פנטסי, אני, כל פעם שאנחנו מגיעים ב-D&D או בפאת'פיינדר לדרגה 12, אני כזה וואו, קשה לזכור שכל הסיפור הזה התחיל פעם, 1-6 מטבעות זהב, לונג סורט, ואולי, אולי, שריון אור, אם היה לי מזל.
כן.
אבל בוא נרד לתכלס, אנחנו לא פה בשביל ליהנות. מכניקה.
סבבה.
איך המכניקה עובדת? האם מגלגלים רק קופששים? אתה יודע, שאלות הנוקבות.
דבר ראשון, כמובן שמגלגלים רק קופששים. אז רגע, זה בדיוק כדי לזרום לכאן, אני רוצה להגיד אולי את אחד הדברים שהכי מוצאים חן בעיניי, בסטינג ובתחושה, ואיך זה בדיוק מזרים אותנו לתוך המכניקה. אפשר לשחק הוביטים, אפשר לשחק גנדלף, אפשר לשחק ארגון, וכולם יכולים להיות באותה חבורה. זאת אומרת, אתה בהחלט יכול להיות שיהיה לך את ההוביט המבולבל, שרק יזב את הפלך ולא יודע עדיין כלום, וכל מה שיש לו זה את התחושה הטובה בפנים, ואת הפחד למול העולם קצת, ואת הארוחת בוקר, וגם את ארגון לוחם בין כמה הוא, 80 או משהו כזה, כי הוא חצי אלף או whatever, דודיים, שמיומן וכן הלאה, וגם את גנדלף שהוא אל. כל השלושה האלה יכולים להיות באותה חבורה, מתחילת המשחק, אין מניעה עקרונית מזה בכלל, ולכולם יש אותה השפעה משחקית. זאת אומרת, לכולם יש אותו כוח להשפיע על הסיפור, הם פשוט עושים את זה בדרכים שונות. גנדלף יביס את הבלרוג, ארגון יוביל אותנו בשממות וילחם נגד האורקים, וההוביטים יספקו את התמיכה המוסרית, את התחושה החזקה שאנחנו צריכים להמשיך קדימה, הם יספקו את שיחות עם אנשים שאינם בגרייטנס, גרייטנס זה הביטוי המכני של זה, וכן הלאה. אז איך כל זה באמת, בוא נדבר על מכניקה. הבסיס הגס ביותר של השיטה, הוא תגים. לכל דבר שהוא מעניין וחשוב, יש תג, של מי שמכיר את פייט, שם זה אספקטים, היום זה כבר קיים בהרבה מאוד שיטות, יש את הרעיון הבסיסי הזה, שזה יחידה המכנית הבסיסית, היא בעצם כמה מילים ביחד, והן נותנות איזשהו בונוס בגלגול. ופה זה בדיוק ככה, יש לך טאג, נגיד זריז, ויש לך עוד טאג, נגיד אני לא רוצה שיתפסו אותי, ונגיד יש לך עוד טאג, גנב תפוחים, אוקיי? וכאשר אתה בא לגלגל, אתה מוסיף כל טאג רלוונטי מדף הדמות שלך, כפלוס אחד לגלגול, ומקווה לטוב. אם יש טאגים נוספים באזור, למשל, אם מה שאתה מנסה לגנוב ממנו הוא ערני, אז זה מוריד לך מהגלגול. אם יש דברים שהם סטטוסים, שזה מין השפעות זמניות כלשהן, גם הן יכולות להוסיף ולהוריד מהגלגול, אבל גם הן מילים. זאת אומרת, השפעה זמנית יכולה להיות משהו כמו ישנוני. אתה לא תמיד, או ערני גם, כשאמרתי מקודם, אתה לא בהכרח תמיד ישנוני. אתה כן תמיד גנב תפוחים. אתה כן תמיד לא רוצה שיתפסו אותי, אבל כרגע אתה גם ישנוני, אולי כי לא ישנת טוב בלילה, אז המנחה אמרה, אוקיי, אז עכשיו אתה ישנוני 2, עד שאתה מתאושש. ישנוני 2 בגלל שזה סטטוס, לא טאג. טאגים, בגלל שהם קבועים ונצחים, הם פשוט גוש אחד, הם פשוט מילה אחת, ויכול להיות לך כמה מהם וזה נהדר. סטטוסים הם עם מספר, והם זמניים, והרבה יותר קל לקבל ולאבד אותם, וגם רק הגדול ביותר ביניהם שמשפיע, הוא זה שמשפיע על הגלגול. אז למשל אני ישוני 2 ושרות 1, אז רק ישוני 2 משפיע. העובדה שאני שרות 1 בכלל לא רלוונטית. ויכול להיות גם כמובן סטטוסים חיוביים.
אחי, תעזוב אותי, דוב קרא לי את המאיים, אני... זה שלא ישנתי בלילה זה הבעיה האחרונה, האחרונה שמטרידה אותי כרגע.
כן, זהו, בדיוק, נכון. יש גם סטטוסים חיוביים כמובן, כאילו למשל אם אני מתומרץ, מתומרץ 3. מתומרץ.
מתומרץ. שמעתי מחורץ, ולא הבנתי...
אם אני מחורץ 3, אני לא יודע מה זה אומר, אבל... חלק מהקטע...
זה אומר שאין לך גרעינים, ערן.
ואולי זה רלוונטי. כי הכל... אין סטטוסים קבועים בשיטה. אין הגדרות מכניות נוקשות לגבי... פצוע 3. לא, לא. אתה מגדיר מה הגיוני וסתואם לך כרגע, וזה הכל מבוסס על הבנה מול המנחה. זאת אומרת, למשל, ברור לכולנו מה זו שרות 1, בסדר? ברור לנו שאם זה מתגדל יותר מזה, כנראה שנרצה לשנות את השם, לנגיד, כל המים שלי יקרו עם החוצה של 3 או 4, לדוגמה, אז את זה אנחנו מבינים מה זה אומר, אנחנו מבינים על מה זה משפיע. אבל, למשל, ברכת האלה סגולה 3, מה זה אומר?
כל פעולה סגולה היא ב3.
זה תלוי קונטקסט. זה תלוי במה זה אומר האלה סגולה, מה התחומים שאכפת לה, למה נתן את הברכה הזאת. הכל תלוי בהבנה שלי כרגע, מול המנחה, מול שאר השחקנים, מול מה שקורה בסיפור, לגבי מה הם סטטוסים, מה הם תגים, איך הם מתבאים לידי ביטוי. לדוגמה, אני לא רוצה שיתפסו אותי, אוקיי? אני לא רוצה שיתפסו אותי, זה תג שאני חושב שהוא די מגניב, כי הוא פתוח לפרשנויות באופן מאוד מעניינות, שמעודדות אותי לשחק בסגנון מסוים. אם אני רוצה להיות הגנב, החמוד, אז אני אולי אעז יותר, כי אני לא רוצה שיתפסו אותי, אבל בשביל זה אני צריך לשים את עצמי במצבים שבהם יש מצב שיתפסו אותי. זאת אומרת, זה דוחף אותי כשחקן לעשות יותר דברים נועזים. ואני חושב שזה חמוד. אני לא רוצה שיתפסו אותי, אבל למה לא רוצה? כי אני נותן לגנוב דברים.
כי המתח הזה בין conflicting tags זה מה שמוביל אותנו קדימה, כן.
אוקיי, אז אנחנו יודעים את הבסיס. עכשיו, איך כל זה בא לידי ביטוי? כמו שאמרתי, יש קוף 6, יופי, אורי, אלי תזה, יש לי קוף 6. יש 2 קוף 6, או, ואתה תאהב את זה, קוביות לג'נד דמיסט, עמית מאוד אוהב...
כבר הזמנתי.
מצוין. קוביות קוף 12, שיש עליהם פשוט פעמיים 6'ים. זאת אומרת, יש עליהם את כל אחד עד 6 פעמיים, ואורי אוהב קוף 12 למי שלא יודע הבית, כי קל לגלגל אותן, זה כיף לגלגל אותן, והתחושה של הגלגול היא פשוט תחושה מהנה. ואני מסכים, וכנראה עמית מסכים גם כן. אז מגלגלים 2 קוביות, סוכמים אותם ביחד ומוסיפים את הפאוור. פאוור זה כל התגים החיוביים, פחות כל התגים השליליים, פלוס הסטטוס הכי גבוה, פחות הסטטוס הכי נמוך. זה לא נמוך, סליחה, הסטטוס השלילי הכי גבוה. וזה הפאוור שלך. התוצאה הסופית, למי שמכיר אולי את מנועי האפוקליפסה, מדורגת על אחד משלוש אפשרויות. 6 ומטה, זה מה שנקרא החטאה. לאו דווקא נכשלת, אבל בוודאי יש השלכות. 7-9 זה כנראה הצלחת ויש השלכות, ו-10 ומעלה זה הצלחת בלי השלכות. כל זה בנוי על גבי המנוע הבסיסי של איך עובד הסצנה, שזה משהו שהם, אני אומר הם, כי עמית קידד את זה, ואני הייתי שם כשזה קרה. הייתי בחדר. זה מה שעמית קידד בתור המנוע הבסיסי של איך עובד הסצנה. כל רגע במשחק, בזמן שאנחנו בסצנה, אנחנו עוד גם מחוץ לסצנה, יש משהו כמו דאונטיים ויש דברים, אתה יודע, פשוט לשבת ולדבר מסביב וכן הלאה, אבל כשאנחנו בסצנה, באקשן, בהתרחשות כלשהי, בדרמה, זה הולך ככה. המנחה עושה אסטבליש לסצנה, זאת אומרת, היא מתארת מה קורה עכשיו, היא מתארת מי נמצא באזור, והיא מתארת מה הם הפרץ, האיומים. איום זה מה שעומד להפוך להשלכות אם אף אחד לא מתמודד איתו.
נייס. אהבתי את ההגדרה.
זה, למי שמכיר מנוע אפוקליפסה, זה soft move. רק שינינו אותם והכנסנו אותם במקום אחר. לאחר מכן מגיעה הפעולה, היא פונה לשחקנים, למעשה היא אמורה לפעול לפנות לשחקן מסוים, אנחנו בונים על כך שהמנחה תחזיק בזרקור, והיא מחליטה מי פועל בכל רגע, היא אשת היוזמה, היא קובעת לפי השיקולים הדרמטיים שלה, מי הכי הגיוני עכשיו שיפעל, אם כי בדרך כלל היא זורמת עם מה שהשחקנים רוצים, כן? אם פתאום יענית אסתר, שהיא אחת השחקניות, קמה ואומרת, וואי, אני רוצה להגיב לזה, אז בכיף שהמנחה תעבור אליה ותגיב לה אם זה גני. וכשהיא נותנת הזרקור, היא אומרת לשחקנית, מה את רוצה לעשות? והשחקנית פועלת. עכשיו, כברת מחדל, בהנחה ולא קורה שום דבר מאוד מעניין באזור, מה שהשחקנית אומרת שקורה, זה מה שקורה וזהו. זה היה הפעולה שלה. אבל, אם מה שהיא רוצה לעשות הוא או מסוכן או דרמטי, או שניהם, אז אנחנו צריכים לגלגל. בדיוק, כן. יש שתי דרכים לגלגל. הסברתי איך מגלגלים מקודם, אבל יש שתי דרכים להסתכל על התוצאה. אחת, זה מה שקרה, quick outcome, זה פשוט להסתכל על התוצאה ולהגיד מה קרה בסיפור. יצא לך שש ומטה, מיס, אוקיי, בסדר, אז לא הצליח, וקורה משהו רע. יצא לך שש ומטה, אוקיי, אז הצליח וקורה משהו רע, אוקיי, אז קורה משהו טוב, וזהו, בלי, לא מוסיפים על זה מספרים, מכניקה, הגדרות, וכנה, זה quick outcome. זה כשאנחנו פשוט רוצים לדעת, אוקיי, מה קורה, יאללה, בוא נמשיך. זה כשהמנחה רוצה שנמשיך מבלי להיכנס לדקדוקים קטנים, כי זה לא בזה עוסקת הסצנה עכשיו. לפתוח את הדלת, בסדר? האם הסצנה היא על לפתוח את הדלת? אנחנו צריכים כאלה סיפרטי פרטים לאיך פותחים את הדלת? אולי, לפעמים, אם אנחנו במתח, אבל אם לא, אז אולי אפילו לא צריך גלגל. אם הדמות שלך יודעת לפתוח הדלת, ואנחנו יודעים את זה כי יש לה טאג פורץ מנולי, או יש לה טאג, אני לא רוצה שיתפסו אותי, ואנחנו מבינים מזה שהיא גנבת, והיא יודעת לפרוץ דלתות, כי זה הסכמה שהתגלגלה בינינו, סבבה, אז אולי זה מספיק, אולי לא צריך יותר מזה. אם אין לה אבטגים, וזה מעניין, אפשר להגיד, אוקיי, בוא תגלגלי בלי אבטג, ונראה אם פורץ את הדלת, או שיש השלכות כלשהן. בכל מקרה, אחרי האקשן, מגיע ההשלכות, שזה פשוט קטע שבוע המנחה, זורק את השלכות, אם יצא לך החטאה או הצלחה חלקית, או אם לא התייחסת לאיום. איומים שלא התייחסו אליהם, אמרנו, הופכים להשלכות. אז עכשיו הם הופכים להשלכות.
שהופכים להשלכות, זה אומר סטטוסים שאנשים מקבלים.
אז זהו, רגע, בינתיים אפילו עוד לא הגענו, זה אמרתי, בינתיים אנחנו ב-quick outcome, quick outcome זה, השומר רואה אותך, השומר מתקרב.
יודע, בוא רגע, אני זורם איתך, אני חוזר על מה שאמרת במילותיי שלי, כדי לוודא שאני ומאזיננו הבנו, אנחנו משחקים את Fellowship of the Ring, אנחנו יושבים כרגע באמצע המסע שלנו בשייר, ואני בתור המנחה יודע שיש אורק שמדרדר עלינו כעת סלע. אני אומר, אתם יושבים סביב המדורה, אני עושה אסטאבליש לסצנה, כולכם זה, אתם אוכלים את ארוחת הערב השנייה שלכם, ולפתע, בולדר ענק מתגלגל לכיוונו של אראגורן.
כן.
מסתכל השחקן של אראגורן, אומר, אחי, מה אתה עושה? עכשיו, הוא יכול להגיד, תשמע, אני ריינג'ר של השממות, אני לוקח צעד הצידה, נותן לבולדר לעבור. אני אומר, סבבה, הפרט נוטרל, אני זורם איתך, כי אתה בכל זאת, דון עדיין וחור, זרמנו.
אני הייתי דורש ניגול על זה. זה דרמטי.
אפשרות שנייה, בגלל שאני יודע שהאורק ניסה לפגוע בו באופן מכוון, זה לא סלע שהידרדר לו, ואתה יודע מתי סלעים מדרדרים, כי אתה הדון עדיין של השממות. לא, זה סלע שבמפתיע. לא חשדת בו, פתאום מתחשד עליך. אז אני אומר, אני אצטרך שתגלגל הצידה. ואז שחקן אומר, כן, אבל אני דון עדיין של זה, אני יודע איך לנוע פה, אני גם מהיר על רגליי, זה
יש לי את הטאג הזה, כן,
יש
בדיוק.
יש לי
כן.
את הטאג של, אני שומע רחש, אני שומע הוביט אוכל ארוחה שנייה בקילומטר, אז אני מגלגל, גלגל גלגל גבוה, הצליח להתחמק, quick outcome, התחמקת, בוא נמשיך על הקטע של הסלע, לא מעניין אותי. מעניין אותי עכשיו, כשהאורק מסתער עם זה תכף.
כן, כן. אז למשל, אם נכשלת, הקונסקוונסס לא דווקא יהיה, הקונסקוונסס זה השלכות, לא דווקא יהיה, אז נשבע לך הרגל. יכול להיות שאז פספסת את העובדה שהאורק קופץ עליך. האורק מנצל את ההזדמנות שזזת הצידה, והאורק קופץ עליך. ומיד, כי הוא נכנס לתוך זווית שבו, עכשיו שאני עושה אסטאבליש מחדש בתור הבנחה, כי מיד חוזרים לאסטאבליש, כמובן, אז האורק הוא על גבי אחד האובטים שלך עכשיו. והאובטים לא מוכנים ללחם, והם לא בעניין, והם לא שלפו נשקים, ואף אחד לא מוכן. וסיפחתי את המצב.
נום, 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 נום.
קונסקוונס הזה לאו דווקא איבדת הנקודות בקיעה, זה מה שחשוב. זה גם סיבחנו את המצב, זה הפכנו את הסיפור למורכב יותר עבורכם, הפכתי את זה לכך שעכשיו אתם צריכים לעשות עוד פעולות, כדי להתמודד עם עוד קשיים שבאים לכם. הלאה. ובנייה נכונה של זה היא די הדרגתית. זאת אומרת, אני, כמו שאמרנו, אפשר לשבור לך את הרגל, כן. ואז מה שהמנחה, אבל המקום שבו נמצאת זה שהיא חייבת להשתמש עם ככה באוק בתור שוב פעם איום בפעם הבאה. היא אומרת, ואז באסטבליש, אתה רואה את האוק, הוא מתרומם מלמעלה. זה איום רחוק, יחסית. זה קל להתמודד עם זה. זה אוק רחוק, שרק בא ומתקרב. אבל אם ההשלכות היו, האוק ניצל את ההזדמנות שקפץ הצידה כדי לקפוץ על ההוביט שלך, ועכשיו הוא תופס את ההוביט שלך מאחורה, וזה ההשלכות, אז האיום החדש הוא, האוק עומד להרוג את ההוביט שלך. זה כאילו, הוא עומד לפתוח לו את הגרון. זה עכשיו מה שמתמודדים איתו. ולכן, גם השלכות נרטיביות הן מאוד משמעותיות. בוא נדבר אם ככה, על הסוג השני של אאוטקום, שאינו קוויק. כי זה המקום שבו נכנסים לבלגנים כמובן. זה המקום שבו מגיע הקרנצ'יות. זה מה שקרה tracked outcome, וזה כשאנחנו רוצים to track it, כשאנחנו רוצים לעקוב אחרי מה שקורה באופן יותר פרטני. ו-tracked outcome מגיע בגדול כבר בשלב האקשן, ואחר כך גם בקונסקוונסס פוטנציאלית. כאשר אתה מסיים את הגלגול, כי זה ה-outcome מה שאכפת לנו, לא אכפת משהו דבר, לפני ה-outcome הכל קורה אותו דבר. כשאתה מסיים את הגלגול אבל, אתה לא רק באחד משלושת הסלוטים של... mixed success או success, סירה, hit, אני כל הזמן אומר success, אבל זה צריך להיות hit, mixed hit או hit, אתה גם נשארת עם כמות כלשהי של power. זאת אומרת, למשל, אם היה לך שלוש power, בגלל שאתה דונדן של הצפון, וכנה, יגיע לך שלוש power, וזה מה שגלגלת, וגם גלגלת גבוה, אז גם יצא לך, בסופו של דבר, נגיד, יצא לך 9 בקוביות, הוספת 3, 12.
מדהים.
יופי, hit, מעולה, כל הכבוד. אבל גם יש לך שלוש power. ועם השלוש פאוור זה מה שאתה עושה עכשיו, זה קונה אפקטס. יש רשימה של 12 אפקטים, שהם בפועל רק 4 דברים, בעצם. אבל כדי להקל, זה מצחיק כאילו, אבל כדי להקל על השחקנים ועל המנחות, אנחנו חילקנו אותם ל-12 קטגוריות, שזה נשמע, מה 12 קטגוריות? זה מלא. לא, זה לא, זה לא, זה לא באמת. זה, להתקיף זה אחת, למשל, הטק. מה זה הטק? הטק זה לכפות על האורק שמולך, סטטוס, של נזק גופני. זה הטק, בסדר? ויש גם למשל weaken. מה זה weaken? זה לכפות על האורק שמולך שיאבד סטטוס חיובי שיש לו. למשל, אם לאורקים יש bloodlust 3, אוקיי? ואחד ההוביטים, לא יודע מה, עושה לו טונט, או אומר, אתה מכוער ואתה מגול ודברים כאלה, וגורם לאורק אולי לאבד את הבלאד לאסט. להיות
סלף-קונצ'ס לגבי זה, ואז הוא פחות מתמקד בלחימה, זה קורה.
יכול להיות, יכול להיות. זאת אומרת, הוא גורם לאורק להתמקד בו, לאבד את הבלאד לאסט הגנרי הכלי שהיה לו, whatever. הוא בעצם מנסה להוריד את הסטטוס, מה שהשחקן הזה, זה להוריד את הסטטוס של בלאד לאסט 3, שאתה לא רוצה שיהיה לאורק שמולך. לזה אנחנו קוראים weaken. אבל שניהם, הם מאוד דומים, אחד זה לתת סטטוס, אחד זה להוריד סטטוס. ואם אנחנו רוצים לעשות זה אחרת, יש לנו משהו שנקרא למשל influence, שזה לכפות סטטוס מנטלי. אתה יכול להגיד שאם, נגיד, אנחנו, בוא ניקח דוגמת קודמת למה שהיה מקודם, יש כמה אורקים, הם לא כועסים, הם לא הכל עצם בסדר, והם רוצים, כל החיים שלהם נהדרים, עולה פרודו ואומר, וואי, אוי, כואב לי, אוי, אני מסכן, אוי, פרודו. ואז האורקים אומרים, וואי, יש כאן איזה אוביט, יואו, איזה כיף, אנחנו פשוט לא לטפל עליו. מה שהוא מנסה לעשות, זה לעשות את כולם אובליביוס 2, או משהו כזה. כי יש כאן מערב, והוא מנסה לגרום לכך שהם ירגישו אובר קונפידנט או אובליביוס או משהו כזה. הוא מנסה לעשות להם אינפלואנס, להשפיע על השכל שלהם. איך זה שונה מהטק? זה לא, זה לא שונה מהטק. שניהם זה פשוט לכפות סטטוס על היריב מבחינה מכנית.
אבל יש בעצם 12 קטגוריות של סטטוסים, ואתה רוצה להכווין את השחקנים בערך.
אז זהו, אני רוצה להגיד מהם בעצם ההשפעות הבסיסיות. אתה קופה סטטוס, אתה מוריד סטטוס, אתה נותן לעצמך או לחברים סטטוס חיובי, אתה מוריד מעצמך או מחברים סטטוס שלילי, אתה מוסיף טג לסצנה, אתה מוסיף טג לעצמך או לחבר, אתה מוריד טג של יריב, והשניים האחרונים...
טג זה לא נצחיים, זה זמני.
לא, והשניים האחרונים הם דיסקובר. דיסקובר זה אני מגלה משהו חשוב ורלוונטי שימושי, ואקסטרה פיט של אני עושה עוד איזשהו משהו, שזה יכול להיות קריטי שזה לא רק איזשהו פלר בהכרח, זה לא רק איזה, וזה גם נראה יפה. עשיתי משהו וזה גם נראה מרשים. זה גם יכול להיות דברים במובן של, ואני שומר את הספוטלייט כדי להמשיך בפעולה. כי בעיקרון, אחרי שעשית פעולה אחת, אתה נותן את הספוטלייט בחזרה למנחה. אבל עם אקסטרה פיט, אתה יכול להגיד, רגע, הריצה שלי קדימה, אני רוצה לרוץ קדימה, ליצור מומנטום, כאקשן, ואז עוד להתקיף אותו. אז המנחה אומרת, אוקיי, אבל תצטרך אקסטרה פיט על זה. צריך לסוף נקודת פאוור אחת לפחות, על אקסטרה פיט, כדי לעשות שתי פעולות בעצם, מה שאתה אומר לי. אז מה זה ליצור תגים? יש על דף הדמות שלך, שנדבר עליו עוד רגע, בגלל שזה לא בדיוק דף דמות, יש תגים, כן, אנחנו קוראים להם פאוור טגס, אגב, יש גם ויקנס טגס, לכל תמה בדף הדמות שלך יש ויקנס טג, שזה הטג שבא לייצג את המקום שבו אתה חלושס, שבו אתה, אפשר להציק לך, שבו, למשל, אולי, אולי במקרה של גנב התפוחים, זה יכול להיות כמו משהו כמו, ככל שהם גדולים יותר, ככה הם מפחידים אותי יותר, ואז זה בעצם אומר שכל דבר שהוא מאוד גדול, מעורר בו חשש, או שזה יכול להיות משהו כמו, אל תקראו לי צוציק, שזה אומר שהוא נפגע מאוד בקלות, כאשר, אתה יודע, מתייחסים אליו כאיזה ילד, או משהו כזה, והמנחה יכולה להוסיף את התגים האלה, כתג שלילי, לפאוור, כל פעם שהם רלוונטיים. וזה אגב גם שימושי, כי כל פעם שזה קורה, אתה מסמן תיק על השדרוג של התמה שלך, אז אתה רוצה שזה יקרה, כי זאת היא הדרך שבה התמה שלך מתחזקת. בכל מקרה, אז כל התגים האלה נקראים power tags ו-weakness tags, אבל יש גם story tags. story tags זה כל השאר, ול-story tags יכולים לבוא וללכת לפי מה שהגיוני ועובד, ולפי הפעולות שלך. אמרנו, אתה מגלגל, אתה יכול ליצור story tag חדש. למשל, אם יש לך תיק גדול, ואתה רוצה לדוג משהו מתוך התיק שלך, בוא נגיד תפוח, יש לך תיק תפוחים כטאג, אפילו, ואתה רוצה ליצור תפוח כסטורי טג, אז אתה מגלגל כאקשן לדוג בתוכו ולוצר חוץ תפוח, ואתה תגיד, רגע, כשחקן, אני לא יכול פשוט להוציא תפוח, ואני אומר, כן, אתה יכול, אבל אם אתה רוצה את התפוח הזה בתור סטורי טג, אתה תצטרך לגלגל על זה, כי אתה רוצה טרקט אאוטקום, ואז אתה שחקן תגיד, למה שאני לזזל ארצה תפוח בתור סטורי טג, ואז אני אגיד, כי הוא יוסיף לך לפאוור לפעולה הבאה שאתה עושה עם התפוח הזה, אז אם אתה רוצה לזרוק תפוח על העורב שנמצא שם למעלה, אז אתה יכול פשוט לגלגל עם התגים שלך של זריזות ידיים ווואטאבר. אבל אם יהיה לך תפוח, תוכל להוסיף גם אותו. אני זורם איתך. ואז אנחנו רואים מה זה בעצם לחטט בתוך התג. אתה מחפש תפוח בגודל הנכון ובמבנה הנכון שמתאים לי ליד ושיהיה קל מספיק. זה בעצם לחטט בתוך התיק תפוחים שלי, כדי למצוא את התפוח האחד שאני צריך. וזה הופך להיות מעניין, זה הופך להיות קטע חמוד, כי אולי אתה מוצא למשל תולעת מגעולה בתוך התיק שלך. זאת אומרת, יש לי consequences לדמיין כבר לפעולה הזאת של פשוט לחטט בתוך התיק, כדי לייצר טאג של תפוח.
אני חושב שאם הייתי משווה את זה לסצנה קולנועית, אנחנו עושים את זה הרבה, אם יש סצנה, לא יודע, הבחור הטוב בסמטה מול הבחור הרע שמחזיק בת ערובה עם סכין, whatever. אז אם אני רוצה עכשיו בתור ג'ון וויק שאני, להתכופף, להרים אבן, לזרוק לו בראש, אז בסדר, הפוקוס הולך להיות כנראה על העיניים של ג'ון וויק, על העיניים של הבחור השני, ואז בתנועה מהירה של המצלמה רואים אותו מרים את האבן וזורק. כי שוב, מה שמעניין פה זה אנחנו, זה הדמויות. אבל אם נחשוב על הסצנה סיום של די הארד, ואני ספיילר למי שלא מכיר, כי מגיע לכם, השטיק של הדמות של ברוס וויליס, זה שהוא מחביא את האקדח, שיש לו את השליפה המהירה, זה האקדח, הוא הבחור של האקדחים, והוא רוצה, זה לא אקדח, זה הוא והיכולת שלו להשיג את היתרון הזה, הוא אומר, לא, אני רוצה פה טרקט אאוטקאם, יש לי אקדח מוסתר במאחורי הגב שלי, וזה האקדח שאני רוצה שבשליפה של העירייה האחת, שהיא תהיה בדיוק, אני אשקיע את האקסטרה מאמץ, כדי שיהיה את הזום של הפוקוס של המצלמה, על האקדח הזה.
אז יש פה אפילו עוד משהו מעבר לזה, כי אפשר לעשות דברים נוספים, זה נקרא power options, למשל אתה יכול to burn for power, burn for power זה אומר שאתה שורף את הטאג, שורף אותו, הורס אותו, לא קיים יותר, אם זה story tag אז הוא נעלם לנצח עד שתיצור אותו מחדש, אם זה power tag אז הוא נעלם עד שיהיה לך הזדמנות להחזיר אותו, שזה לא ברור מאליו, אבל אתה מקבל פלוס 3 במקום 1 על הטאג הזה.
מאמץ הירואי שכזה. אני הולך...
וגם מה שאנחנו ממליצים לעשות עם נגיד שיקויי ריפוי, או חיצים קסומים, או דברים כאלה. כי כל דבר שהוא קונסיומבל, אין באמת מניעה שתמשיך להשתמש בו. זאת אומרת, אם יש לך חץ של כדור אש או משהו, אז אנחנו בעצם אומרים, זה לא חץ אחד של כדור אש בהכרח. אלא אם כן אנחנו אומרים, כן, זה בהכרח חץ של כדור אש. אבל אם רשום לך על דף הדמות חיצי כדור אש, אז יש לך כמה וכמה חיצי כדור אש. אנחנו לא עוקבים בדיוק אחרי הפרטים. אבל אם אתה שורף, אז כנראה שזה האחד האחרון שלך.
או שלקחת את כולם וזרקת לתוך הבונקר.
או שזה באמת יש לך רק אחד, והמנחה אומרת, אוקיי, כדי להשתמש בו, אתה חייב לשרוף אותו. או אתה לא חייב, אבל הוא ישרף בכל מקרה, might as well לשרוף אותו. בגלל שאתה לא עומד לקבל אותו מחדש, הוא חד פעמי בכל מקרה. אוקיי, אז למשל, אם זה אופציה אחת. יש עוד כל מיני דברים, כל למשל, אם יוצא לך סנייק אייז, אחד אחד והקוביות, זה תמיד קופה קונסקוונסז, גם אם הפאוור שלך הוא מטורף, אם יוצא לך 6-6 בקוביות, אז תמיד הצלחת, גם הפאוור שלך הוא בישבן, זה כמובן כדי ליצור, אתה יודע, את הפעם ב-36 גלגולים של ה-20 הטבעי, ה-1 הטבעי בעצם, התחושות האלה, ויש עוד כמה פיצ'רים ועוד כמה דברים שעשו מעבר לזה, אבל זה הרעיון הבסיסי של המשחק. הכל אינטראקציות של תגים ושל סטטוסים, וואי, חטפתי עכשיו סטטוס מעייף, עד מנחה, כמה זמן אני אשאר מעייף, והמנחה אומרת, עד שתנוח, ואז אוקיי, אז זה בידיים שלי, עכשיו אנחנו מקדישים 3 שעות כדי לנוח, או שאנחנו עסוקים, ואני צריך להמשיך הלאה, אבל אז אולי ההוביט יכול לתת את זה שיר מעודד, ואז אני ארגיש מעודד 3, שיותר חזק מעייפות 2, אז העייפות 2 לא יהיה רלוונטי, אם אנחנו מצליחים לעורר מורל גבוה בחבורה, למשל. אז איפה כל זה פוגש? את גנדלף וההוביטים. על פניו...
במכרות מוריה בדרך כלל.
אז זה נקודה טובה מה שאתה אומר. כן, שם אני חושב שדווקא ההוביטים וגנדלף נפרדים, אבל אוקיי.
כי הדבר פגש אותם.
כן, נקודה טובה. ובכן, התשובה הפשוטה היא שלכולם יש אותה כמות פאוור טגס. זאת אומרת, אם לגנב התפוחים שלך יש 3 תגים, גם לגנדלף שלך יש 3 תגים על התמה שלו. התגים שלא יכולים להיות משהו כמו אורו של ורנור וחוכמת הימים ודיפלומט מנוסה. אוקיי, אבל כשצריך לפרוץ את הדלת, זה לא עוזר. כשצריך להבחין במשהו כאן בחדר, זה לא עוזר. כשצריך לזרוק תפוח על עורב, שום דבר מזה לא עוזר. זה עוזר כשצריך לעמוד מול הבלרוג, וכן הלאה. וזה הדבר היחידי שיכול לעמוד מול הבלרוג, כן? להוביטן... לגנב התפוחים אין שום סיכוי לעמוד מול הבלרוג, אבל חוכמת הימים, והוא שורף את אורו של ולנור כדי לקבל פלוס 3 פאוור וכן הלאה. מוריד את הבלרוג, והבלרוג מוריד אותו, הוא בטח גלגל 7-9. קונסקוונסס וכן הלאה. כל דמות מורכבת מ4 תמות. תמה היא משהו מסוים לגבי הדמות שלך, אספקט חשוב בחיים שלה. ויש... לכל אחת מהן 3 פאוור טגס ו1 ויקנס טגס. בעתיד יכול להיות יותר, אנחנו מדבר על איך שהדמות מתחילה. אני אתן דוגמה לתמה, מהדמות של השומר, שדיברתי עליו, גם הגנב תפוחים, גם השומר, הם דמויות מוכנות של, בדמו קיט, שיש בו גם הפתקה קצרה וכן הלאה. אחד מהן למשל זה אתלטיק. אתלטיק זה הגדרה שלו, זה נקרא, זה תחת טרייט, זאת אומרת, אנחנו קוראים לסוג התמה הזאת, טרייט, וזה משהו כמו אתלטיק, קריזמטיק, זה איזשהו משהו שאתה אומר, זה פשוט מאפיין בסיסי כלשהו שבי. אז תחת אתלטיק אתה יכול למצוא תגים כמו, אגב, אתלטיק בעצמו הוא תג, אבל יש שם גם דברים כמו runner's stamina, brute strength. יופי, אחלה, פשוט. אבל יש גם אחד כמו protector of the dale, שלזה אנחנו קוראים devotion, זה משהו שהוא מקדיש את עצמו לו, זה מטרה שהוא שם את עצמו מאחוריו. ושם יש תג כמו stand watch, שזה מעולה למשל כאשר באים להפתיע אותך. אתה מגלגל סטנד וואץ' כדי, עם סטנד וואץ' כדי שלא יצליחו להפתיע אותך.
אירן, בוא תענה רגע על השאלה שרבים ממאזיננו רוצים לדעת. כמה מהדברים שאני בוחר ועושה הם באים מתוך רשימות, וכמה מהדברים שאני בוחר ועושה הם פלאף שאני צריך להמציא מעל, okay. מראשי הקודח.
עלית על נקודה פנטסטית, יש 2 דרכים ליצור דמות, רפיד וקסטום. ברפיד אתה בוחר מתוך רשימה של טרופס שאנחנו מכינים מראש, למי שבמקרה תמך באדרסקייפ, אז יכול לראות את זה, הוצאנו לא מזמן את הספר הבסיס של אדרסקייפ לתומכים ב-PDF בגרסה ראשונית, ויכול לראות שם כבר, יש עשרות טרופס מוכנים, שכל טרופ הוא בעצם רשימה של שלוש תאמות מסוגים שונים, שאותם הכנו גם כן, ועוד תמה רביעית לבחירתך מתוך רשימה שהכנו גם כן. אז אתה רק בוחר, אתה רק בוחר, ובכל אחד כבר יש את כל התגים שעשינו לה, הכל פשוט כך מה שאתה רוצה, מה שהגיוני לך. או שאתה יכול לעשות קאסטם, ובקאסטם אתה בוחר את כל סוגי התמה, אתה בכל סוג תמה, אתה עונה על שאלות כדי לייצר תגים, וככה אתה יוצא בסופו של דבר, אחרי זה לא תהליך קצר, לכן זה לא נקרא רפיד, יוצא עם דמות שהיא בדיוק מה שאתה רוצה, ושאתה יכול לעצב אותה אחר כך, אם מסתבר שמשהו לא מצא חן בינך וכו.
זה ממש מרגיש פה, שוב, ואני משווה לפייט, בפייט הוציאו שיטה, יש לה אלמנט מסוים של קרנצ'יות, וכשרצו לפנות לשחקנים, גם שפחות אוהבים קרנץ' וגם כדי לפתור סצנות שהן פחות דורשות את זה, הוציאו את Fate Accelerated, שזה אותה שיטה פשוט בהרבה הרבה יותר מפושטת. נשמע שגם פה מנסים ללכת על הדואליות הזאת של, כשזה לא חשוב יש לנו את מנגנון הדברים לא חשובים, וכשזה כן חשוב יש לנו מנגנון הדברים היותר חשובים. או, חשובים זה לא המילה הנכונה.
למי שמכיר את ההיסטוריה קצת של City of Mist, יצא ספר בהתחלה מאוד גדול ועווה. סיטי אוף מיסט הראשון, והוא היה קצת יותר מדי גדול ועווה.
ויפהפה.
יפה, אין שום ספק, אם יש משהו אחד לגבי איכות ההפקה של הסאן אוף אוק, זה שהיא נהדרת, זה הדבר שאני יכול להגיד לגביה. אבל הוא היה גדול מדי, ואז הוחלט להפוך אותו לשניים, וכשהתחלנו לפתח את המנגנון החדש, הכל היה בראש של עמית, בגישה של, כן, ואיך אנחנו עושים את זה מהר יותר, בגלל שהתחלנו מאוד בומבסטי וגדול ועווה, ודרשנו מהשחקנים הרבה, לשבת ולענות על כל השאלות, לא היה רפיד בהתחלה, היה רק לשבת ולענות על שאלות. לשבת ולהתחיל לשחק, בטח בכנסים, היה מאוד חשוב בעיניו, אז כן, יש דמויות מוכנות, אבל אנחנו אולי רוצים אפילו יותר, יותר גמיש, יותר נוח, יותר זריז מזה. אז הוא העלה את הרעיון של הרפיד, ואני חושב שמשם גם בא רעיון של ה-Quick Outcome. אתה יודע מה, גם שהגלגול ימיל, אנחנו לא תמיד צריכים להתעסק עם כל הפרטים הקטנים. פשוט נגיד שהמנחה יכולה להחליט, אוקיי, ופתחת את הדלת וממשיכים. במקום, אוקיי, כפית על הדלת, פתוח 3, ורק כשתגיע לפתוח 5, אז היא באמת תיפתח. שזה אגב, ברית מכניקה שלא דיברתי עליו, הקונספט של לימיט. כשהמנחה רוצה להגדיר תהליך, אז למשל, להביס אוק. איך מביסים אוק? מגיעים באמצעות סטטוסים, ללימיט של הפציעה או פצוע 4 שלו. שזה אומר שרק כשהוא נעשה פצוע 4 הוא הובס. אבל יש למשל גם מאוים 5 או מאוים 3. רק כשהבאת אותו למאוים 3, אז הוא בורח. הוא עדיין, הוא הובס. לא צריך להמשיך ללחם בו. סיימנו את הקטע מולו. זה הרעיון של לימיט הוא רעיון מאוד מאוד מהותי לצ'לנג'ז, לכל האתגרים שעומדים מול הדמויות. וזה לא רק איך אני מתודד מול אויב. אם כי אני נורא אוהב את זה, אתה יכול להביס אורק בכל דרך שעולמת את הלימיט שלו. וזה יכול להיות שוחד, וזה יכול להיות איום כבר אמרנו, זה ממש צריך להציע.
ברמת, בוא נקרא לזה סטאט בלוק. יש לי אורק, אז מה יהיה לימיט 4, או שיהיה לימיט וכמה לימיטים שונים?
לימיטים שונים. ולמשל, אנחנו יכולים גם להגיד שהאורק הזה, שאולי מסומם על איזשהו סם קסום או משהו כזה, יש לו שוחד אפס, או שוחד, אנחנו לא קוראים זה אפס, אנחנו עושים מין קו כזה, אנחנו אומרים, אי אפשר לנצח אותו באמצעות שוחד. בעיקרון, המנחה יכולה להחליט תוך כדי המשחק, ואנחנו מודדים אותה לעשות את זה, ליצור לימיטים חדשים. אם למשל, אתה בא להילחם נגד אורק, ובוא נגיד שאנחנו יוצרי המשחק, עשינו טעות ולא נתנו לו, ואנחנו בהחלט צריכים לתת, ולא נתנו לו איום 3, או איום בכלל כלימיט, המנחה יכולה להחליט, הרגע, השחקנים מתחילים לאיים עליו, בוא נגיד שיש פה לימיט, בוא נגיד שאפשר להביס אותו באיום 3.
ומצד שני, אם אנחנו נלחמים באלמת נבזה, איזה שלד מעלך, אז אין לו איום. להפך, הוא חסין לאיומים, כי אין לו, הוא לא תבוני.
בדיוק. אנחנו נותנים לו איום קו. אי אפשר לאיים אותו. זה אחד המסלולים שעליו אי אפשר לאיים. השחקנים, אגב, יודעים, יכולים לגלות את זה בכמה דרכים. יכולים פשוט להתחיל לנסות. הם יכולים לסוף על זה פעולות דיסקאבר. הם יכולים, ואמורים לעשות את זה, להסיק את זה מתוך האופן שבו המנחה מתארת את הדברים. תגים, אגב, הם אף פעם לא סוד. לא דווקא גלויים מהרגע הראשון, אבל אם נגיד הרבצתי לשלד מהלך, וברגע שאני עושה את זה, ואני עושה את זה נגיד עם סכין, המנחה יכולה להראות לי שיש לו את הטאג, סכינים עוברות ישר דרכי.
כן.
זה, חסין זה מילה חזקה בשביל טאג בדרך כלל, אבל סכינים עוברות ישר דרכו, זה אחלה טאג בשביל שלד, ושזה כאילו הגיוני לגמרי. זה לא אומר שנכשלת, אבל זה אומר שיש לך מינוס אחד בפאוור.
כי יש לו טאג, לגמרי
כן,
הגיוני.
כן, כן, ומעכשיו השחקנים יודעים שיש לו את הטאג הזה. ומהרגע שהטאג שם דרך אגב, אפשר להתחיל לשחק איתו, כאמור, טאגים אפשר להרוס, אפשר לשנות אותם לפעמים, זה בהתאם לפעולות שרוצה לעשות.
סכין, זה לא סכין, זה סכין, ואז אני, יש לי טאג של הסכין הזאת פרקטיקלי עלה, ומשם, כן.
אני רוצה לתת בקצרה דוגמה לכל סוגי התמות שיכולות להיות לך. אמורים להתחיל עם תמות מסוג אוריג'ן, יש שלוש קטגוריות, אוריג'ן, אדוונצ'ר וגרייטנס, שזה אם להקביל בערך כמו להגיד, אתה יודע, רמת הפתקנות הבסיסית, רמת הגבורה ההירואית, ורמת האני מוביל צבאות. אם כי שום דבר לא מונע ממך להתחיל עם גרייטנס. מלבד שאנחנו פשוט ממליצים, שאם אתה רוצה לקבל תחושת רסטיק, תתחיל באוריג'ן ותחליף לאורך הדרך. ואני אומר להחליף, בגלל שבמשחקים של סן אוף אוק, הדמות לא מתפתחת בכך שהיא צוברת עוד תמות, היא מתפתחת בכך שהיא מחליפה תמות, בתמות אחרות. אז אם נחזור לדוגמה של הבחור הקודם, ואנחנו אומרים, רגע, אז מה, הוא מפסיק להיות אתלטי? אמרנו שאחת התמות שלו זה אתלטי. הוא מפסיק להיות אתלטי? ואנחנו אומרים, לא. זה שזה לא חשוב עכשיו, זה לא מהותי יותר במהלך הסיפור, אנחנו לא רואים יותר את הסצנות שבהן הוא מאוד אתלטי וביריון, כי הוא החליף את זה בתמה של רולרשיפ, ועכשיו הוא מוביל צבאות. ואנחנו רואים אותו עכשיו מוביל צבאות, אנחנו כבר לא רואים אותו משתמש בברוט סטרנקת. זה לא שזה לא שם, וזה לא שזה לא שם בסיפור אולי, אבל זה לא שם כפאוור טג, וזה לא משהו שאכפת לו אישית ממנו כבר יותר.
שזה נורא מעניין פתאום, חשבתי על זה, לקטלג סדרות או סרטים, סדרות סרטים יותר נכון, לפי התפיסות האלה. כי יש לך, לא יודע, בוא נגיד על ג'ון וויק למשל, הוא יורה וממרבץ לאנשים בסרט הראשון, הוא יורה וממרבץ לאנשים בסרט השני, הוא יורה כן. וממרבץ לאנשים בסרט השלישי.
יש בבירור תמות שהוא רוצה לשמור עליהן, כן.
כן. הוא נהיה טוב יותר בזה, כן? הוא
כן, כן.
ימרבץ ליריבים מיומנים יותר, הוא יירה בצבאות.
כן. אצלנו אנחנו נגיד שהוא מקבל עוד פאוור טגס על התמה, זאת אומרת הדרך הקלאסית לשדרג תמה זה לשים עליה פשוט עוד פאוור טגס, אם כי אתה גם יכול לפתוח עבורה ספשיילים וכן הלאה, כן.
כן, אבל אם נסתכל על מקומות אחרים, אם היה לנו בסרט ראשון מישהו שהוא לוחם מאוד טוב, בסרט השני אנחנו רואים אותו שהוא כבר התקדם והוא הגנרל עכשיו, אז אולי נראה אותו גם נלחם קצת, אבל רוב מה שהוא יעשה זה להוביל את הצבא, זה אבל... לא ממש לראות.
זה גם לא רק זה, זה גם יכול להיות שאם בסרט הראשון ראינו אותו נלחם וכן הלאה, בסרט השני אנחנו רואים אותו כאבא דואג, וזה חלק מהותי ורלוונטי מהארק של הדמות שלו, הוא בבירור החליף איזושהי תמה, בתמה של relationship, של מערכת יחסים, שהיא לא פחות חזקה או יותר חזקה, היא פשוט עוסקת בדברים אחרים, בגלל שהתגים שלה שונים. אז הנה בקצרה, סוגי התמות שיש תחת כל הקטגוריות. תחת אוריג'ן, הדברים בסיסיים, יש circumstances, שזה הבקגראונד שלך, דרך החיים שלך, מי שאתה ברמה הבסיסית. יש past, אירוע חשוב שקרה לך, devotion, מישהו או משהו שאתה מקדיש לו ונאמן לו, mystery, a secret about you, איזשהו סוג של סוד לא ידוע, people, שזה המסורת שלך, התרבות שלך, האומה שלך, possession, שזה פשוט חפצים שחשובים לך, personality, שזה פשוט אופי אישיות, trade and skill, שזה משהו שאתה יודע לעשות, trait, שזה איזושהי inherent quality, כמו athletics, שדיברנו עליו, וזהו, אם שים לב שאין פה קסם. הסוג הבא של תמות, הם תמות הרפתקה, adventure, ושם יש prodigious skill, מיומנות שהיא יוצאת מקרה פנטסטית, באמת אתה שם אותך במקום אחר מאנשים אחרים, duty, שזה, אתה יודע, המחויבות למשהו, לקווסט, obligation שלקחת על עצמך, איזושהי משימה גדולה, רליק, שזה חפץ קסום, שבאיזשהו אופן השפיע ומשנה על חייך, או uncanny being, העובדה שיש בך משהו על טבעי קסום, או שאתה ישות על טבעית קסומה. אתה דריאדה, אתה נעשה חצי דריאדה, מסתבר שבעצם הדדון עדיין, כל הדברים כאלה יכולים למשל לא תימא תמה הזאת. והאחרונה זה greatness, ששם יש rulership, שזה אתה יודע, authority על, על אנשים, על קבוצה, על, על משהו, destiny, משהו שאתה, העולם עצמו ידאג לכך שאתה שיג ושיקרה ושאתה חותר אליו, mastery, אתה הטוב ביותר שאפשר אתה יודע פחות או יותר בתחום הזה של פעילות, ומונסטרוסיטי, אתה פשוט מאוד גדול. לשאלה, אפשר לשחק דרקון? כן, אתה לקחת תמה של מונסטרוסיטי. זה מה שזה בעצם אומר. שימו לב שגם גם באף אחד מאלה אין תמה של מטיל לחשים או של הטלת לחשים. וזה בגלל שמערכת הקסם של Legend of the Mist היא גמישה ותלויה בעולם ומה שהשחקנים והמנחה החליטו. אז בספר הרחבה הראשון של ה-Riverdales, של העולם של המית, יש דרך מסוימת שבה עובדים קסמים. הרעיון הוא שבגלל שהכל הוא רק תגים וסטטוסים ואיך אנחנו מתייחסים אליהם, אז אתם יכולים לעשות מיליון דברים שונים בעולם שלכם. עדיף שתעשו רק משהו אחד, כן? עדיף שתכנסו ותחליטו ככה עובד קסם, או הנה שלוש דרכים שבהן עובד קסם. וזהו. אז למשל, קסם D&D, וקניאני, קלאסי, של מעבד ספל סלוטס, אפשר לעשות על ידי כך שאתה אומר, אוקיי, יש לי רשימה של תגים, כל תג הוא לחש, כשאני מטיל את הלחש, אני שורף את התג. אין יותר תג, עד שאני מקבל אותו מחדש, מחר בבוקר או whatever. מה לגבי קסם מבוסס מנה, שאני הולך ומתעייף? אוקיי, אני הולך וצובר בתור consequences, בתור השלכות, כשאני נכשל בהטלת לחש כמו שצריך, אולי אני עדיין מטיל אותו, אבל כהשלכה אני חוטף עייפות מגית 3 או משהו. וכשאני מגיע לעייפות מגית מאוד גבוהה, זה פשוט כבר לא ריאלי להמשיך להטיל לחשים, בגלל שהעייפות מגית 5 אומר שאני פשוט כבר לא יכול יותר להטיל לחשים.
זה הלימיט שלך לצורך העניין הזה.
אפשר להגיד, כן, כן.
מעניין. ושוב, אז זה יחייב אתכם לקבל איזושהי החלטה. האם להגיד, הנה שיטת קסם, הנה כמה שיטות קסם, תבחרו ביניהם.
אנחנו יודעים לעשות כמה שיטות קסם, אנחנו יודעים להציע כמה וכמה, אבל הן כולן יהיו דוגמאות של הפרק הבסיסי שעוסק באיך אתם יוצרים לעצמכם שיטת קסם. ההנחה היא שאין שיטת קסם בסיסית, אין אפילו כמה. אתם מחליטים. אז אולי אתם מחליטים על ידי כך שאתם בוחרים מתוך הרשימה הזאת, בכיף, אין בעיה. אבל עשינו אותו דבר באדרסקייפ. ההנחה היא שיש לך מגה סיטי שאתה משחק בה. אולי אתה בוחר אחת מהחמש שנתנו לך, אוקיי. אבל הנה מנוע ליצירת מגה סיטי, זה הבסיס, זה מה שאנחנו רוצים שתעשה אם יש לך את הזמן.
נשמע שמישהו יכול להרוויח a pretty penny ולהוציא חוברת של שיטות קסם למשחק Legends in the Mist.
וזה בהחלט אפשרי בגלל שיש תמיכה בזה בדרייב-טרו RPG, אתה, אפשר להוציא מוצרים ל-City of Mist, כל אחד יכול בדרייב-טרו RPG, ויהיה אפשר לעשות אותו דבר גם עם Legends in the Mist, בטח. אני מתאר עצמי שיהיו הרבה שיטות קסם, כן.
לסיכום, אנחנו מקווים שהבנתם קצת יותר מה קורה בתוך Legend in the Mist, אנחנו מקווים שהבנתם למה איראן מתלהב מזה, כי משלמים לו, ולמה אני מתלהב מזה, כי זה נשמע פאקינג פנטסטיק,
והעובדה... אני רוצה גם יותר מזה, אני לא הרצתי City of Mist חוץ מבקטנה כמה פעמים, כדי להבין את השיטה, כדי להכיר אותה וכן הלאה, כי החברה שלי לא בעניין, וכי אני לא כל כך התחברתי לעומק היחסי שנדרש שם בפיתוח של הדמות ובשאלות של אידנטיטי ומיסטרי, ואני רציתי להריץ זה כמו שצריך. וזה לא קטן, זה לא שיטה קטנה. אני חושב שיטה נהדרת, אני חושב שהספר של Shadows and Showdowns הוא יוצא מן הכלל, אני אגיד את זה 1,000 פעם עד סוף חיי, הוא ספר נפלא, 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 נפלא. גם את קווירס אני לא אריץ, בגלל שאין לי למי, וחבל, קווירס שיטה נהדרת, במקסימה. גם את אדרסקייפ אני לא אריץ, בגלל שאין לי למי, בגלל שזה סייברפאנק, ואין סביב מספיק חוץ משתי, אנשים שאוהבים סייברפאנק. אבל את Legend in the Mist, אני רוצה להריץ, שזה לא כל כך קרה לי עם אף אחת מהשיטות הקודמות. זה במובן של, וואי, אני חושב רגע על ה-Establish Action Consequence, אני חושב רגע על הקלות ולנוחות שלי בתור מנחה, פשוט לשלוף סטורי טגס כדי ליצור משהו, להגדיר איזה לימיט, להגדיר איזה consequence הגיוני לאיזשהו משהו, ויש לי challenge. לעבור את הביצה המסרוכה. אוקיי, אז היא ביצה מסרוכה, זה טאג. אוקיי, אז יש שם, אתה יודע מה, יש שם תולעים מתחת לאדמה שגוררות אותך למטה, זה קונסקוונס, לימיט אני חושב לעבור אותה. צריך לימיט של 4 בלעבור את הביצה, כדי לעבור את הביצה, ואתם תגידו לי איך אתם עושים את זה. בואו תגלגלו אתם, תגידו לי איך עם התגים שלכם, אתם מייצרים את הסטטוס לעבור את הביצה 4, כדי להגיע ללימיט הזה ולעבור אותה. ויצרתי סצנת מעבר ביצה, וזה מרגיש לי כיף, זה מרגיש לי מהנה לחשוב ולדמיין על איך ליצור את הסצנה הזאת, ועל איך לחוות אותה תוך כדי, ועם התחושה שאחר כך שאני אצא מזה, אני לא אצא כמנחה עייף, אני אצא מנחה מעודד, שיצא סיפור מעניין וכיפי, שזה גם מה שאני מקבל מעולמות פראים, זאת אולי אחת השיטות, הסיבות שאני כל כך אוהב את השיטה.
זה מה שאני מקבל מפייט, זה ממש האושר הזה, שמאפשר לי יצירתיות, בגלל שזה הכל טקסט, או אספקטים, או איך שלא תקרא לזה, זה דברים שאני יכול לצקת בהם תוכן, זה לא ה-AC שלי גבוה יותר עכשיו, זה כן. אני עטוף בשרשראות פלדה, הכובלות את נשמתי.
כן. זה גם קל, זה מצחיק, אבל אז קל יותר ליצור השפעות מעניינות מכנית. כי השפעה מעניינת מכנית ב-D&D 5, דורש ממך להתמודד עם המכניקה, להגיד, אוקיי, מה במכניקה אני אעשה אחרת? אבל פה, מספיק שאתה אומר שהשלשלאות כובלות את הנשמה, ואתה אומר, אתה יודע מה? אז הן גם ארטילאיות. אז מה זה אומר? זה אומר שאתם צריכו לעשות לגלה. משהו כדי לעבור אותם. אתה יודע מה? בואו, תגידו לי אתם, איזה תגים אתם. אתה אולי כדי לעבור שרשרת ארטילאית, אתה צריך שיהיה לך הרבה אומץ וכוח לב או משהו, אז יאללה, תעודדו אחד את השני, תיצרו אומץ או משהו כדי, ורק אחרי שיש לך את התג אומץ, אני אגיד, אוקיי, אתה יכול לעבור את השרשרת.
נייס.
או משהו כזה.
שוב. The power of friendship.
זה מה שהובטים עושים. טוב, רבותיי, Legend in the Mist, חפשו את זה בבקשה, זה נמצא בקיקסטארטר, זה כרגע, אחרי יומיים מההשקה, זה עבר $450,000, שזה בקלות יותר מכל אחד, מסכום הסיום של כל אחד מהפרויקטים הקודמים של סנפוק, ומאחר, ואורי ואני יודעים, בגדול, יומיים ראשונים זה די דומה לבערך שליש או חצי מהכל, אז סביר להניח שזה יוכפל או יהיה פי שלוש עד לסוף.
וחשוב לצאת, זה מפתיע, לא בגלל שזה מפתיע, אלא מפתיע בגלל שיחסית זה קיקסטארטר יקר. כל אחד מהרמות הוא יקר. ועדיין כל כך הרבה אנשים תומכים בזה, וזה חשוב להבין. זה בגלל שסן אוף אוק זה סטודיו שאנחנו כולנו בתחום משחקי התפקידים, התרגלנו לזה שאפשר לסמוך עליהם לדלבר מוצר טוב, ובגלל זה אנשים מוכנים שהם כל כך הרבה כסף מראש על הלא נודע. אמת. שזה ההגדרה של כל קיקסטארטר.
כן, אני חושב שלדעתי עמית קנה את אמון, וזה אגב למרות, אתה יודע, פשלות ועיכובים, חלק מהעיכובים לא עלינו, היו הרבה בור ובלגנים בשנים האחרונות, אבל העיכוב של אדרסקייפ הגיע לידיהם, אדרסקייפ זה הפרויקט הקודם, זה בעצם שדורן, והוא משתמש באותה מכניקה של Legend in the Mist, והסיבה שאדרסקייפ הגיע לידיים של התומכים לפני 3 ימים, זאת אומרת יום אחד לפני הקיקסטארטר הזה, ולא לפני כ9 חודשים, כמו שהובטח במקור, היא המכניקה הזאת. זאת אומרת, אנחנו נאלצנו, איפשהו באמצע הקיץ, עמית עוצר ואומר, המכניקה שפיתחנו עד כה, לא מספיק טובה, ובהתחשב בכך שאני רוצה אותה גם ללכת הלאה למוצר הבא, ואחר כך אנחנו צריכים לעצור ולהתחיל מאפס. ופיתחנו מאפס, אני אומר, כל הזמן פיתחנו, אבל האמת היא שזה הוא. והייתי שם גם כן, אוקיי? ועוד אנשים, איתמר קרביאן, משתתף בצוות הפיתוח.
בחור מאוד נחמד. טוב מאוד שיהיה לכם בצוות הפיתוח.
נסכים. בחור מאוד נחמד בשם קלי בלק, הוא המפתח הראשי של הספר, שזה לא אותו דבר כמו מפתח משחק, אבל עדיין. וכמובן, אתה יודע, החברים והאנשים שאיתם עמית, מריץ להם את המשחק כבר הרבה זמן. אז עצרנו, עשינו בנייה מחדש של כל זה, שדרש בנייה מחדש של הרבה מאוד דברים. זה בעצם שינה כמעט, זה מצחיק, אבל זה שינה מאוד את האופן שבו אנחנו מתייחסים לצ'לנג'ז, ב-City of Mist, אתגרים הם אויבים שעומדים מולך בסצנה קרבית, בגדול, זה לא תמיד נכון, אבל בסצנת אקשן או דברים כאלה. ב-Legend of the Mist, אנחנו צופים שרוב האתגרים, רוב האתגרים, לא יהיו אויבים, הם יהיו אנשי הכפר מתחילים להתרגז, הם יהיו לעבור את הביצה, הם יהיו לחשוף את המסתורין של המגדל, הם יהיו להתמודד עם אשת אפייה המוזרה. ואף אחד מהם, אתה לא אמור לנצח על ידי כך שאתה מרביץ מכות. זה לא אומר שמימנות בחרב לא שימושית בהם. אולי יכול להיות סופר שימושית כשאתה מאיים את אנשי הכפר ושם אותם במקום. וכמובן תהיה שימושית ברגע שיבוא אורק, כן? אבל פיתחנו את המערכת כדי שאפשר יהיה לתת מגוון יותר רחב של צ'יינג'ז, וכדי שהבסיס של establish action consequence יגיע למקסימום כיף שאנחנו יכולים לדמיין בו, ואני חושב שהוא ממש, הוא נראה לי ממש נחמד.
וכעת הגיע הזמן שנניח בצד את טאג מנחי הפודקאסט שלנו, ונשים לעצמנו סטטוס באמצעות... להתראות!
האזנתם לעל כתפי גמדים, המשותף ברישיון ייחוס שיתוף זהה Creative Commons 4. האתר שלנו הוא bedwarfs.org.il, וניתן למצוא אותנו גם בפייסבוק ובטוויטר. מנגינת הפתיחה, הסיום וקטעי האמצע הם בהלחנת צמד הקלישאות.